טוב, שלום רבותיי, ברוכים הבאים וברוכים המצטרפים, מי שעדיין לא נפגשנו. אנחנו בימי חמישי, ב-12, 12 וחמישה, ננסה שזה יהיה בשעה הזאת. נלמד השנה, כפי שכתוב במערכת, דרכי התמודדות עם התרבות המערבית. מה זאת אומרת? אנחנו חיים בעולם, לא לבדנו, אנחנו חיים בעולם שבו מסתובבות תרבויות שונות, דעות שונות, אופיים שונים, התנהגויות שונות. ואחת משאלות היסוד שעולות על הפרק כל הזמן, זה מה צריך להיות היחס בינינו לבין כל מה שמקיף אותנו מסביב. זאת לא שאלה פשוטה. למשל, דוגמה. כשחזל אמרו, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. אם כן, אומות העולם הם בחינת חוכמה, וישראל בחינת תורה. מה צריך להיות היחס בין תורה לחוכמה? האם השקפת התורה זה לסתור את החוכמה? נפקא מינה. האם ללמוד חוכמות חול, פיזיקה, מתמטיקה וכו'. למשל, האם זה נוגד את רצון התורה? האם זה מגמת התורה? האם אנחנו צריכים רק אינם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב? או שאולי אנחנו צריכים כן ליצור איזשהן מסילות שיוצרות איזשהו קשר, אבל קשר שגבולות הגזרה שלו הן גבולות גזרה נכונים ומדויקים. ואני חושב שהנושא הזה, השאלה הזאת, היא שאלה שממש נוגעת אלינו לחיים ממש כל יום, בכל עניין כמעט. בכל עניין אנחנו שואלים את עצמנו, איך מצד אחד אנחנו נאמנים לתורה, לערכים של התורה, לרצון השם, איך אנחנו נאמנים לישראליות שלנו, ליהדות שלנו, למה שמייחד אותנו, ומצד שני, איך אנחנו יוצרים את הקשר, את היחס, את הקשר ואת אי הקשר, עם כל מה שמקיף אותנו מסביב. לכן, הנושא שלנו, בעצם זה הנושא, דרכי התמודדות עם התרבות המערבית, איך אנחנו באמת מתמודדים, יוצרים את היחס הנכון, בין ישראל ומות העולם, בין תורה לחוכמה, קל וחומר בעולם טכנולוגי, וכל כך פרוץ, וכו'. הדרך שאנחנו בחרנו לעשות את זה, אולי אחת הדרכים שאפשר לעשות את זה, זה דרך לימוד סוגיה שלמה במסכת שבת, שמופיעה בפרק שישי במסכת שבת. הסוגיה הזאת נקראת סוגיית דרכי האמורי. כבר נכתבו ספרים על הסוגיה הזאת, ואנחנו מה שננסה לעשות השנה, כמו שאתם רואים, כל אחד מאיתנו קיבל איזשהו לקט, איזושהי חוברת קטנה של כמה דפים. זה בעצם הדפים שעוסקים בסוגיה הזאת במסכת שבת, דרך הפירוש של הרב קוק בעניה לסוגיה הזאת. אז מה שבעצם אנחנו נעשה השנה, בשעה הזאת, ביום הזה, אנחנו נלמד את הסוגיות שמופיעות שם בגמרא, על פי הפירוש של הרב בעניה. כמובן, זה יהיה נקודת מוצא לכל הדיון, כלומר, כמובן שהדברים יתרחבו ויתפרסו, אבל אנחנו ננסה להבין, להתמודד עם הסוגיה הזאת דרך הממרות שמופיעות בגמרא, שהן ממרות לפעמים נראות משונות לחלוטין, לא ברור מה בכלל גמרא רוצה. הסוגיה הזאת נקראת, כמו שאמרנו מקודם, דרכי האמורי. בהמשך יתברר מה ההבדל בין המושג שנקרא דרכי האמורי לעבודה זרה, נפקא מינה להיום, ונראה את זה בהמשך. בכל אופן, זה מה שאנחנו נעשה. אני לא מאמין שאנחנו נוכל לעמוד ללמוד כל שיעור או כל מפגש, ללמוד פסקה אחת. אני לא מאמין שנצליח לעשות את זה, אני באמת גם לא רוצה לעשות את זה. אני לא רוצה להזדרז, אני רוצה, אם יש דברים שכדאי להתעכב עליהם, קצת להרחיב אותם, להעמיק אותם במקומות אחרים, אז בעזרת השם נעשה את זה. אבל זה יהיה השלט שלנו. המטרה שלי, שלנו, זה לסיים את זה עד סוף השנה. מניסיון בשנה שעברה במקומות אחרים, עמדנו בזה. שיעור שבועי, עם הרחבות מסביב וכו', אפשר לעמוד בזה, לסיים את זה עד סוף השנה, וככה כשעשינו סיום באיזשהו מקום, אז הרגשנו שבאמת יש כאן איזו חתיכה רואה להתכבד, כלומר, הקפנו את הדברים לפי הפירוש של הרב בעניה. בסדר, אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. אז אנחנו היום ככה ניכנס קצת לסוגיה, רק כדי להתגרות ביחד. אז הייתי קורא כמה שורות בגמרא, כאן בדף שלפנו, רק אולי עוד דבר טכני. היות והחוברות האלה אני מתאר לעצמי, ילכו לאיבוד אם אנחנו לא נמצודרים. מי שיודע שהוא יהיה כאן קבוע, ויבוא קבוע לשיעורים ויכול לשמור על החוברת הזאת, שיקח את זה אליו. מי שיודע שזה בעיה, אז אנחנו נקבץ בסוף את הכל, ונשים את זה כאן באיזושהי פינה, וכל פעם נוציא כזה שלא נצטרך לצלם כל שבועיים 60 חוברות כאלה מחדש. בסדר? פשוט חבל לכסף של מכון מיר. אז בואו נקרא כמה שורות בגמרא. אביי ורבא, אנחנו בעמוד 125, בשורה האחרונה בגמרא למעלה. אביי ורבא דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. שואלת הגמרא, אין בו משום רפואה, אם ככה, כל דבר שאין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי האמורי. אם כן, קו פרשת המים, אם אפשר לומר. הנקודה, הקריטריון, שהוא בעצם מבדיל בין מה שהוא נקרא דרכי האמורי ולכן אסור לנו להיפגש איתו. הוא זר לנו, הוא פוגע בנו ובעולם, ונראה בהמשך את הדברים. קו פרשת המים זה הרפואה. אם הדבר הזה אין בו משום המושג שהגמרא קוראת לו רפואה, שתכף הרב יסביר מה הכוונה, אם אין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי האמורי ואסור לנו להיפגש איתו. אנחנו צריכים לדחות אותו מכל וכל. אפילו להיכנס עמו, אם צריך, למאבק, למלחמה. מלחמת תרבות. אם זה דבר שיש בו משום רפואה, נראה בהמשך מה הגדר, מה הכוונה כאן, אז אנחנו יכולים ואפילו צריכים, נדרשים, להכניס את זה לתוך גבול ישראל, רק בגבולות גזרה הנכונים, וכאן אנחנו נראה כל מיני צדדים. למשל, סתם, רק כדי להבין שאנחנו הולכים לעסוק בסוגיות שפשט הסוגיה לכאורה נראה לא מובן בכלל לחלוטין. סתם תקפצו למשל, אני יודע מה, עמוד 127. לדוגמה. האומר גד גדי, אדם שאומר התמזל מזלי, וסנוק לא אושכי ובושכי, ואל תהיה עייף, מזלי אל תתעייף, לא יום ולא לילה, יש בו משום דרכי האמורי. אני מדלה קצת. הוא בשמה, 128, הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. אדם שמחליף את השמות עם אשתו, יש בזה משום דרכי האמורי. אם היא קוראת לעצמה בשם שלו, הוא קורא לעצמו בשם שלה. דונו דני, אדם שנכנס ליקב שלו, ואומר לחביות, התחזקו חביותיי, יש בו משום דרכי האמורי. ורבי יהודה אומר, אפילו יש בו משום עבודה זרה. האומר לעורב, צרח. אדם שהולך על יד עורבים, אומר, כן, אומר לעורב, שרק, צרח. ולעורבת, שריקי, לא שריקי, שריקי, תצרחי. והחזיר לזנבך לטובה, נראה בהמשך מה זאת אומרת עם הזנב פה, יש בו משום דרכי האמורי. האומר שכתו תרנגול זה שקרה ערבית. שני פירושים. תרנגול שקרה כמו עורב. או תרנגול שמקום לקרוא בבוקר, קורא בערב, יתעורר מאוחר. קוקוריקו, ב-12 בצהריים. אז האדם שאומר לשחוט את התרנגול, כלומר השעון המעורר הזה לא מתאים, צריך לזרוק אותו לפח ולקנות שעון מעורר חדש, יש בו משום דרכי האמורי. משונה מאוד. המבקעת ביצים בכותל, אני מדלג, המבקעת ביצים בכותל, אדם שלוקח ביצים וזורק אותם על הקיר בפני האפרוחים, יש בו משום דרכי האמורי. ואם הוא עושה יותר מזה, הוא לוקח את הביצים האלה ומגיס אותם, יש בו משום דרכי האמורי. מערבב. המרקדת, אדם שרוקד לפני האפרוחים, או מונה את האפרוחים, יש בו משום דרכי האמורי. בקיצור, כל זה אני קורא כדי לראות את הפרצופים התמויים שלכם. בסדר. אז אנחנו הולכים לברר את הסוגיות האלה לפי הפירוש של הרב בעיניה. כמובן, הרב לוקח אותנו פה למחוזות של אמונות ודעות, דברים נפלאים ויסודיים ביותר. טוב, אז אנחנו היום נתחיל רק לעסוק, כמו שאמרנו, בקו פרשת המים. מהו הקו שמבדיל בין דרכי האמורי לאי דרכי האמורי? אומרת הגמרא, אני חוזר לגמרא, אביי ורבא, דאמרי תרוויו, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. כלל בידינו בעיניה, שלפני שלומדים עיניה, לומדים רש"י. אז לפחות בואו נקרא את רש"י. בסוף ננסה, כשנסגמור את הפסקה הזאת בעיניה, ננסה אולי להבין מה רש"י התכוון. כן, בבקשה. נראה עוד, נראה, זה יתברר עוד מעט. כבר יתברר. אנחנו נברר את זה. אם כן, מה זה הקריטריון הזה? כל דבר שיש בו משום רפואה. אומר רש"י, שיש בו משום רפואה, מוסיף רש"י, דבר מעניין, חשוב, עקרוני, שנראית רפואתו. אני הייתי אומר, יש בו משום רפואה, שתכלס הוא מרפא. שורה אחרונה, עשיתי פעולה, נגיד אדם חולה, ניקח את המשל. הרי כל זה משל, זה משלים לנמשלים. אדם חולה. אז הייתי אומר, מה זה דבר שיש בו משום רפואה? דבר שיכול להבריא את החולה ממחלתו. מה אכפת לי איך זה היה? אם אני הייתי אומר קוקוריקו, והחולה היה מתרפא ממחלתו, זה נקרא לכאורה דבר שיש בו משום רפואה. אז אם כן, להגיד קוקוריקו לחולה שיתרפא, זה לא משום דרכי האמורי, זה בסדר גמור. אבל רש"י לא מסביר ככה. וזה עקרוני מאוד, נראה בהמשך מדוע. רש"י אומר לא. כל דבר שיש בו משום רפואה, שנראית רפואתו. לא מספיק שבשורה האחרונה הוא מרפא, אלא זה גם צריך להיות בחינת נראה. עכשיו השאלה מה זה נראה? נראה זה לעיני החוש? נראה זה לעיני החוכמה? כלומר זה הגיוני? כלומר, האם רש"י כאן שם קו פרשת מים בין דברים שקוראים להם היום מיסטיקה, כישופים, מזלות, לבין דברים שהרפואה היא הגיונית? כמו למשל מביא רש"י שתי דוגמאות, כגון שתיית כוס, כלומר אדם שלוקח תרופה. אז אנחנו יודעים שהרכב של התרופה הוא מכיל חומרים כאלה שיכולים לאזן את המחלה. או למשל תחבושת מכה. אדם יש לו מכה, אז הוא חובש את המכה עם תחבושת, כנראה גם עם חומר מחטא או משהו כזה, ויותר ממחטא, חומר מרפא גם. אז זה נראית רפואתו. אז מה נקרא נראית רפואתו? האם נראית רפואתו? כלומר, א', התקדמנו ברש"י, על הגמרא, שזה לא רק מרפא בשורה האחרונה. כלומר, זה לא רק מרפא בתוצאה. צריך שגם הרפואה, אני מוסיף ממילה יותר מדויקת, תהיה ניכרת. ניכרת. עכשיו השאלה, מצד מה ניכרת? ניכרת מצד החושים? ניכרת מצד ההיגיון? אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. דרך אגב, בשלב הקושייה, בשלב של הגמרא בהמשך, שואלת הגמרא, או אומרת הגמרא, אין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי המורי. אומר רש"י דוגמה, אומר רש"י אין בו, כגון לחש. מה זה לחש? אדם יש לו איזה מכה, או חולה שיש לו מכה, בא מישהו, מלחש איזשהו לחשוש, כל מיני מילים וכו', על ידו, והוא מתרפא. והוא מתרפא. אומרת הגמרא לפי רש"י, אפילו אם הוא מתרפא, זה נקרא דרכי האמורי. אין בו, כגון לחש, שאין ניכר שיהיה רפואה. כלומר, שאני לא רואה את הקשר, לא מזהה את הקשר, בין פעולת הרפואה לבין הרפואה, כרגע נגיד מילה אחת עקרונית, נראה בהמשך זה יותר עמוק, הגיונית, אני לא רואה את הקשר ההגיוני, בין הפעולה, פעולת התרופה, לפתרון המחלה, לרפואת המחלה, זה נקרא דרכי האמורי. כמו הדוגמה שרש"י כאן מזכיר, לחש. אנחנו נראה במהלך הלימוד שלנו, שרש"י נתפס מאוד בסוגיית דרכי האמורי, לנקודה של כישופים, לחשים, כל מיני דברים כאלה. הרב קוק הולך בכיוון שלו בין היה, מכיוון קצת אחר, אולי הוא מעמיק את רש"ים וכו', הוא מסביר לנו מה רש"י מתכוון, לא לצד המיסטי של הדברים, כמו לחשים וכישופים וכו', אלא לצד הרעיוני של הדברים. כלומר, כל הפעולות האלה שהאמוריים נוהגים לעשות, אלה פעולות שיש להם סיבה. הפעולות האלה הן תוצאה של איזושהי השקפת עולם. שהשקפת העולם שלהם, נוגדת באופן מהותי, אם זה דרכי האמורי, נוגדת באופן מהותי את השקפת העולם של התורה. ולכן השקפת עולם כזו אנחנו דוחים. ולכן גם התנהגות כזאת אנחנו דוחים. אז רש"י לוקח את זה יותר לכיוון הרוחני. הרב קוק נראה לוקח את זה יותר לכיוון ההגיוני. הדעתני. ולכן זה כל כך חשוב לעשות בסוגיות האלה, כי תכף נראה שדברים שקראנו מקודם, שהם נראים לנו משונים לגמרי, רבותיי, זה התרבות המערבית בהתגלמותה. זה בדיוק המציאות שבה אנחנו חיים. אם אנחנו נגלה את העקרונות של מה שהגמרא כאן מחביאה. האומר שכתו תרנגול זה שקרה ערבית. מי יש לו תרנגול היום כשעון מעורר? פלאפון מספיק. מה זה קשור אליי בכלל? הו-הו. אנחנו רואים בהמשך איך כל אחד מאיתנו, ואיך עם ישראל לצרינו הרב, והתרבות המודרנית בכללה, אם אפשר לומר, זה המוטו שלה. לשחוט את התרנגולים שקוראים ערבית. נראה בהמשך. בבקשה.
כן? הרב יכול לפרט לגבי היסוד ההלכתי והיחס לדרכי האמורים?
זה על גבול עבודה זרה. זה בהלכות עבודה זרה.
בהלכות
עבודה זרה. למשל אסטרולוגיה. הורוסקופ, מה שקוראים. זה מופיע ברמה מלכות עבודה זרה. מגיע לזה, הנה, אנחנו כבר מתחילים להבין שהסוגיה הזאת צריכה הגדרה. הסוגיה הזאת צריכה הגדרה. בסדר, הנה, אז אנחנו מתחיל, רק עכשיו רצינו להוסיף ברשי, שרשי אומר, מה זה כל דבר שיש בו משום רפואה? לא שבתוצאה הוא מרפא, אלא שניכר הקשר. וכרגע הסברנו ברמת ההיגיון והשכל, ניכר הקשר ההגיוני בין הפעולה, פעולת הרפואה לבין התוצאה, כלומר בריאות. וכמובן כל זה, משל. בבקשה שלנו, כן.
יש בגמרא בברכות הרבה דוגמאות לרפואות שאנחנו ודאי לא מכירים אותן. אני הולך גם מכיר אותן, אבל זה...
נגיע לזה, נגיע. לא נצטרך להתעסק עם הרפואות הטכניות, כמו שננסה להתעסק עם התפיסות המחשבתיות, שזה הרבה יותר יסודי. טוב. זה רש"י. שאלה יפה, אבל ברשותו של השואל, אני לא אוכל לענות על זה כרגע, כי זה יגרום לנו סטייה. מה עושים כאשר ישנה רפואה שמשתמשים בה באופן מובהק לעבודה זרה? אך זה הפתרון היחידי למחלה, וגם הייתי רוצה לדעת לאיזה רמה של חולי מדובר. שאלה חשובה, אבל זה כרגע באמת לנושא שלנו. טוב, אולי אחר כך אם תשלח אימייל, אז נוכל לטפל בזה. להגיב לזה. בואו נתחיל בדברי הרב בפסקת צדיבה. עמוד 125, אין היה שבת ב', פסקת צדיבה. אני אקרא כמה שורות כדי להכיר את התמונה כולה. אני חושב שכבר בשלב השאלה אנחנו מבינים שיש באמת, אם זה עד כדי פיקוח נפש וכו'. זה סוגיה שלמה, הסוגיה הזאת, נעזוב את זה כרגע. ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו, שעושות רושם בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסיו ודעותיו. ולכן, ויש מה שבתכונת עם זה, ואינו כלל בעם אחר. על כן, נמצא לפעמים דברים שהם מועילים ומרבים להטיב בעם אחד, ואם יוקחו, יועתקו אצל עם אחר, ירבו כלכלה והריסה. על כן, צריכה ומוטבעת היא גם כן כל אומה, לשמור על צביונה ולהקפיד על מהלך חייה, שלא ייכנסו בקרבה יותר מדי נטישות זרות שיהפכו לה לרועץ. עד לכאן כללי ביחס לכל העמים, וביחס לעם ישראל באופן מיוחד. ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, צריכים ישראל להקפיד על זה, מפני שהציוויון, משפט חשוב מאוד, מפני שהציוויון הפנימי, הנאצל מנטיית החפץ של הקבלת ההוראה האלוקית וכל סדרי החיים הנאותים לה, על פי כל התקוות וכל חזון הרוח על האלוהים, העולם, האדם והחברה, הם מיוחדים בקרבה, באופן מרושם ומצוין, מה שאין כן דוגמתו בכל עם וגוי, ועל פי רוב תכונותיהם של עמים רבים מתנגדות הן לתוכן הפנימי של שאיפות הללו. עד לכאן אפשרות אחת. זאת, זה מה שהרב קרא, הדרך האחת. דרך אחד הוא שכל העם יש לו נטיות מיוחדות. הדרך השנייה, אמנם נמצאים גם כן דברים רבים, שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת אצל כל עם ועם, מכל מקום, אין זה בא מכוח התכונה המיוחדת של העם בעיקרו של דבר, אלא שזה העם זכה, על פי איזה סיבות, לגלות באיזה מקצוע את הצד האנושי הכללי שבו, אבל זה הצורך וזאת הנטייה, היא באמת כללית, אלא שלפעמים היא מתגלה בכל עם בצורה המיוחדת לו. אבל מכל מקום, כיוון שהצורך הוא כללי, והסיבה שגילתה את ההופעה היא אנושית מקפת, ולא ספציפית לאומית לעם הזה, אין לזקוף אותה על חשבון אותו העם, והרי היא שווה לכל העמים, עד אשר צריכים כל העמים בזה לקבל דבריהם זה מזה, ולהעשיר את אוצרותיהם כל אחד מרכושו הרוחני והמעשי של חברו. עד כדי, כך עד לאן זה מגיע, עד אשר אפילו מהאומות היותר נשחטות והיותר מנוגדות לנו במהותן וקיומן, איננו צריכים לקחת כל טוב כללי, וכשיבוא לרשותנו, כיוון שתוכנו מתאימו לכל נפש, לקבל בקרבו גם כן אופי תכוני המיוחד ומקודש הראוי לישראל. כפי המידה שעניין כזה מוכשר הוא לקבל. וזה מה שאומרת הגמרא, אומר הרב, עד שכל דבר שהוא משום רפואה, אין בו משום דרכי האמון. טוב. קצת מובן אני חושב מה שקראנו. איזה רושם כללי קיבלנו פה. בואו נעשה סדר. נתחיל עליהם מדברים פשוטים. ניקח אולי את הדוגמה הפשוטה ביותר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחמש מדרגות שונות. כידוע החלוקה המקובלת. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. נעסוק בזה גם היום דווקא בשבוע אחר הצהריים. ביום עיון הרב קוק, אבל אני רוצה כרגע לגעת רק בנקודה אחת. חמשת המדרגות שאותם הקדוש ברוך הוא ברא פרה במציאות, מובדלות זו מזו. כלומר, הכישרונות הקיימים בדומם, לא ודאי שאותם הכישרונות קיימים ונמצאים אצל הצומח. הכישרונות הקיימים בדומם א', לא בטוח שקיימים בדומם ב'. כלומר, יש חלוקה בין חמשת המדרגות, ויש חלוקה בתוך כל מדרגה. ניקח דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא בעלי חיים. נגיע למדרגה שלוש, מדרגת החי. דומם צומח חי. יש בעלי חיים שונים. יש בעלי חיים הנקראים בתורה בהמות. יש בעלי חיים הנקראים חיות. יש בעלי חיים הנקראים שרצים, רמסים, עופות, דגים. העופות מתחלקים לסוגים שונים. המשותף לכולם שהם עפים. הבהמות מתחלקות לסוגים שונים. מה ההבדל הכללי, הכללי ביותר, בין למשל בהמה, ניקח דוגמה, פיל, לבין עוף, ציפור, נשר? מה ההבדל בין פיל, בין פיל לנשר? אחד ההבדלים, ברמה, אני מדבר עכשיו ברמה של ילדים, אני עכשיו ילד בכיתה א', ילד בגן, במעון, שהעוף עף, לכן הוא נקרא עוף, והפיל לא עף. עכשיו בואו ננסה, היות וגם הפיל וגם העוף הם תחת הכותרת הנקראת בעלי חיים, אולי ינסה הפיל העוף. בוא פיל חמוד שלי, תנסה לעוף. ובפרט אם אנחנו מעלים אותך במעלית הזמן והמקום, מעלים אותך קומה 30, מה אכפת לך? ככל שאתה יותר גבוה, ככה תעופה, אתה תראה יותר, אתה תראה יותר. זה יותר מעניין. העלינו את הפיל לקומה 30, זרקנו אותו למטה.
גם בו הצליח לעוף.
הפיל הצליח לעוף, לעוף מהעולם, כן. מה יקרה לפיל? ימות. עכשיו למה אני מצייר את זה בציור כזה מטופש? כדי להבין מה זה אומר. זה אומר שאם אנחנו מנסים להלביש תכונה חיצונית על בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שאין לה את אותה התכונה, זה יביא למוות. עכשיו מוות ברמה הפיזית של הפיל שהתרסק שם למטה, זה טכני. אבל מוות ברמה של הדעות, של האישיות, של התכונה, יכול להיות בריאה שהיא חיה, אבל היא מתה. והיא בכלל לא מודעת לזה שהיא מתה, שזה מצב עוד יותר חמור. חזל אמרו את זה במשפט תקיף, רשעים בישראל בחייהם קרויים מתים, ולהבדיל מזה צדיקים במיטתם קרויים חיים. אבל אותו רשע, אם יש היום רשע, הוא בטוח שהוא חי. תראה לאיזה הישגים הוא מגיע, בשכל, בכסף, באגו. כולם מעריכים, כולם מפרגנים. כן, אבל אתה מת חביבי, אתה מת. באותו צדיק במחרות שכולם זזילים בו, הוא חי. עד כדי כך שגם אחרי מיטתו הוא כבר חי, הוא עדיין חי. לכן המשל הזה של הפיל שהתרסק שם מקומה 30, זה לא משל של ילד בגן, זה משל שיכול להסביר לנו באופן ברור מה יכול לקרות לבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שיש לבריאה הזאת טבע ואופי, והיא לא מוציאה מהכוח אל הפועל את הטבע ואת האופי שלה, ולפעמים, ובדרך כלל לצערנו הרב, הרבה יותר חמור, היא מנסה להעתיק אופי של בריאה אחרת. אז היא מתה. ובואו נודה ולא נבוש, או נודה ונבוש, שהיסוד של התרבות המערבית, אחד היסודות שלה, זה שאנחנו מנסים להעתיק כל מיני תבניות שקשורות לאופעים, שקשורים לכישרונות, וממילא להישגים ומטרות בחיים, ולהשיג את המטרות האלה. אנחנו חיים בעולם העתיק, בעולם של העתקה. יצא לשמוע לפני כמה ימים, תמיד ככה, לפני תחילת שנת הלימודים, אז מדברים על כמה עולה סל ספרי הלימוד וכל הצרכים מסביב, ספר וכו'. תיק, ספרים, מחברות וכו'. אז תמיד כל שנה זה חוזר, המותגיות הזאת, שהילדים רוצים להיות במותגים. סקר מרדיו, מכתבה ברדיו לפני יומיים. אותו חפץ, אותו קלמר נגיד, אותו קלמר, שהוא אותו קלמר בדיוק, הוא נראה אותו דבר, הוא עשוי מאותם חומרים, אותה איכות, אותו הכל יצא מאותו מפעל, אותו חפץ, אם הוא קשור למותג, נגיד שהמותג בזמני היה פינוקיו אולי, לא יודע מה היום, דורה, דורה, זה אני מכיר, כן, דורה, אותו קלמר דורה, זה לא מצחיק, עולה פי שש, פי שש, מקלמר אותה איכות, אותה צורה, רק לא דורה. נו, עכשיו, מסכנים ההורים. כי הילדים שבועים במותגיות הזאת. ומה עושים? בקליל מחפשים, אמרה פעם פרסומת, זה גם היה בדור שלי. זה בעיה. עכשיו, זה דוגמה שטותית. אבל מה קורה כשאנחנו מדברים על תכונה של עם, שמנסה להעתיק תכונות של עמים אחרים? מה קורה כשעם ישראל מנסה להעתיק דגמים לאומיים, ערכיים, מוסריים, תרבותיים של עמים אחרים? אני אקרא למשל בית המשפט העליון. אני אקרא למשל משרד החינוך. זה לא קיצוני עד כדי כך כמו שאני אומר, אבל לצערנו הרב יש המון השפעות, מרכזיות מאוד. מה קורה כשעם יוצא למלחמה? בהשקפת עולם שלו, השקפת עולם שלפי טבעו, אלא לפי טבע של עם אחר. רבותי, אנחנו מבינים באיזה סוגיות אנחנו הולכים לעסוק פה. אנחנו הולכים לעסוק בסוגיות שפיל לא ינסה לעוף. אלא שפיל יהיה פיל. זה הכל, זה מה שהולכים לעשות כאן. כי כשפיל אף, אז הוא מת. אז אם הוא לא מת פיזית, הוא מת רעיונית, הוא מת ערכית, הוא מת מוסרית. מצד האמת הוא מת.
אז זה רגע מאמר הפיל?
מאמר הפיל, ידידיה?
אל תפיל.
המקום הזה שמור לי, ידידיה, בשביל הערות האלה. אל תפיל, יפה מאוד. תפיל, זה תא של פיל. טוב, בואו נחזור אליהם. עכשיו, כל הנקודה הזאת שאמרנו כרגע, וכאן אני נכנס אולי יותר פנימה, כל הנקודה הזאת שאמרנו כרגע, היא בנויה על סמך, אם אפשר לומר, עיקרון, שאם אפשר לומר, הוא העיקרון היסודי ביותר של כל השקפתנו. בואו נשתמש רגע במושגים, נקרא לזה לימודיים ורוחניים. אנחנו נפגש בבית המדרש עם שני מושגים שהם ילכו ויחזרו, בכל מיני יבואו ויחזרו, בכל מיני וריאציות, אבל הכותרת הראשית, סגולה ובחירה. סגולה הכוונה למה הדבר מסוגל. כלומר, נקודת המוצא לכל השקפת עולמנו היא שיש מי שאמר והיה העולם, וברא את העולם למדרגותיו השונות, חמשת המדרגות ובכל מדרגה החלוקות השונות, כמו שאמרנו, ברא כל בריאה עם מסוגלות מסוימת. נקרא למסוגלות הזאת טבע, נקרא לה אופי, נקרא לה כישרון, לא משנה. למשל, הרב ברוך הוא יצר מציאות הנקראת אדם, שהמציאות הזאת הנקראת אדם, יש לה טבע, אופי, כישרון, שמייחד אותה מי למשל בעלי החיים. למשל, מותר האדם מן הבהמה, אחד הדברים שמייחדים את האדם מן הבהמה, אולי הדבר המרכזי, זה חוכמתו, החוכמה. מה שמייחד את החי מהצומח, לפחות נגיד לפי הראשונים, אני אומר דברים לא מדויקים, רק בהגדרה, כי לפחות, זה כוח התנועה, למשל. מה שמייחד את הצומח על הדומם, זה כוח ההצמחה, שהוא מתפתח, הוא לא סטטי. בסדר, זה חמשת המדרגות, כידוע, בכוזרי, לא נעשו דברים מדויים. ובכל אופן, כן, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מקומת המוצא שלנו שיש בורא, שברא כל בריאה עם טבע שלה, עם טבע מיוחד לה. אז הוא ברא כל אדם, וכל עם, וכל ארץ. וכולי, זה הדרך. וכל זמן יש לו את הטבע שלו. כל מקום יש לו את הטבע שלו. באופן כללי אפשר לומר שהעולם שלנו כידוע מתחלק לאשן, והר סיני אשן כולו, סימנך, והר סיני אשן כולו. אנחנו חיים בעולם שיש בו שלושה רבדים של חיים, נקרא לזה. יש רובד אחד שנקרא עולם, עין, כלומר מקום. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום. ארץ ישראל, חוץ לארץ, מקומות שונים בארץ ישראל, אני פה, אז אני לא פה, וכו'. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשין שנה, כלומר בממד של זמן. יש יום חול, יש שבת, יש יום טוב, דאורייתא דרבנן, יש יום ראשון, יום שני, שלישי, וכו'. כמובן היסטוריה, שנה א', שנה ב', וכו'. והקדוש ברוך הוא מתגלה בעין נפש. נפש הכוונה בריאה, שזאת החלוקה שלנו מקודם, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, צריך לצייר את זה עבור, מלמטה למעלה, לא משנה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה באשן, הוא מתגלה בממדים של מקום, הוא מתגלה בממדים של זמן, הוא מתגלה בממדים של בריאה. עכשיו נגיד שאני מאוד רוצה שהיום יהיה שבת. חנאל, למה לא כל יום שבת? את יכולה לרצות שיהיה שבת, מה נעשה? אבל היום יום חמישי. היום מופיע בעולם קדושת יום חמישי. לא מופיע קדושת שבת. אבל אני מאוד רוצה למשוך קדושת שבת לעולם. תרצה לדעתם. נקודת המוצא שלנו, שהבחירה, וכאן הנקודה, שהבחירה שלנו היא על פי הסגולה שהקדוש ברוך הוא ברא כל דבר. ולכן אני לא יכול לבחור מה שאני לא מסוגל אליו. ולכן הפיל לא יכול לעוף. והתרבות המערבית כופרת בעיקר הזה. הביטוי המטופש הזה של מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, זה התגלמות של התרבות המערבית לילד בגן. מה זה מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? סליחה על הבוטות שלי. מי אתה בכלל שאתה תרצה? כאילו אנחנו מציירים איזשהו ציור שהמציאות פתוחה לפניך, ואתה יכול לבחור להיות הכל. אני מטר 40, רוצה להיות עוד ציפרי. אפשרי. בוא נתחיל עם תוח. נתחיל עם תוח. עכשיו, זו בדיחה לא מצחיקה, כי כשזה מגיע לרבדים יותר דקים ויותר עדינים, שאדם לא מבסוט מעצמו במראה החיצוני שלו, באינטליגנציה שלו, ביכולת החברתית שלו, בכישרונות שלו, בבחירת המבצע שהוא בחר לפי הכישרונות האלה. זה לא מצחיק. זה עצוב מאוד. כי אז אדם מתחיל לחשוב בהעתקה סמויה. עכשיו הפעמים הוא נסה להעתיק אותה העתקה גלויה. הקיע הוא כך, למה אני לא? אז אמרו לילד עם הקלמר, שאומר, החבר שלי קנה דור, למה אני לא? זה בדיוק הבעיה. ולכן אנחנו יכולים לבחור רק לפי הסגולה, ולכן זה לא מה אתה רוצה שתהיה גדול. החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה שתחם כל אחד מהברואים בבריאה, תחם אותו בתחום מוגדר, ואמר לו, הבחירה שלך היא בתוך התחום, היא בתוך המסוגלות. אבל משהו מחוץ לתחום, אך, והתפקיד שלנו זה לגלות את התחום. או, הנה, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. מה התחום שלנו כבעלי חיים? הרי המשותף לכולנו כאן, שכולנו בעלי חיים. נכון, אנחנו לא צמחים. אנחנו נקראים בעלי חיים. אומנם אנחנו צומחים, אנחנו צומחים יותר מאשר צומח, נקרא לזה בעלי חיים, כלומר, יש לנו בעלות על חיים. זה המכנה המשותף של כל היושבים פה. המכנה המשותף השני שלנו, שאנחנו בני אדם. אין כאן שכן מישהו שלא בן אדם. יש כאלה חושבים בחודש אלול שהם מלאכי השרת. אז יהיה טעות. הרינו להודיע שכולנו בני אדם. דבר שלישי, כולנו בני אדם ממין זכר, ולא ממין נקבה. נקבל. איפה אפשר לדעת? במדרגה הרביעית, כולנו בני אדם, מבחינת ישראל. אם כן, יש ארבעה מכנים משותפים לכל היושבים כאן כרגע. כולנו בעלי חיים, כולנו בני אדם, כולנו זכרים, כולנו עם ישראל. עכשיו, אחרי ארבעת המכנים המשותפים האלה, עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו את האני שלו. עכשיו, איך אני מוציא את כל המשותף הזה דרך האני הספציפי שלי? זה סוד החיים. זה סוד החיים. איך אני מצד אחד מגלה את המשותף, אבל מצד שני מגלה את עצמי? זה הנקודה. בדיוק. כלומר, איך אני מגלה בבחירה החופשית שלי את הסגולה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, לזה אתה מסוגל, לכן אל תנסה להיות אוף. דרך אגב, לא כדי לנסות לחכות את הפיל. אולי כאן במדרכה אפשר לנסות. זה 20 סנטימטר. פחות אולי. אבל מקומה 30 זה לא כדי. וזה לא מצחיק. אני מדבר ברמת הנמשל, לא ברמת המשל. אז זה בעצם מה שכאן הרב מתחיל להסביר. שכשרווח הוא סידר את העולם, הוא סידר את העולם על ידי בריאות שונות, ובכל בריאה הוא שם, בואו נשאר במושגים שאנחנו מכירים, הוא שם צלם אלוקים. כלומר, הוא שם איזשהו צד, אם אפשר לומר, בכולליות של האינסוף, של הקדוש ברוך הוא, הוא שם בכל בריאה שהוא ברא איזשהו צד. עכשיו, בתוך הבריאה שהוא ברא, יש מכנים משותפים. אז יש מכנים משותפים, ונראה בהמשך שהמשפט הזה הוא לא מדויק עד הסוף, אבל כרגע. יש מכנים משותפים, כמו שאמרנו, לכל בעלי החיים, לכל בני האדם, וכו'. עכשיו אני, אם אפשר לומר, מתכוונן קצת יותר. אני יותר מתמקד. עכשיו, נכון הוא שכשאנחנו מדברים על היחס בין עמים, אז יש דברים משותפים לעמים. למשל, כולנו בני אדם. כולנו בני אדם. אבל מצד שני, יש לכל עם את האופי שלו. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם אופי מיוחד, כך הקדוש ברוך הוא ברא גם כל עם עם אופי מיוחד, כך הקדוש ברוך הוא ברא גם כל ארץ עם אופי מיוחד. ואחרי כשאנחנו מנסים ליצור את היחס בין העמים, היחס הזה צריך להיות יחס מאוד מדויק. מצד אחד, לזהות את הדבר המשותף לכל העמים, ולכן בדבר המשותף מכל העמים יש מה לקבל אחד מהשני, כי זה שעם פלוני גילה דבר אלמוני, זה לא בגלל שזה הטבע שלו. כי הדבר האלמוני שהוא גילה זה הטבע של כל המין האנושי. אלא כמו שכאן הרב אומר, קראנו, תכף נחזור לזה, העם הזה זכה מסיבות מסוימות שהדבר הכלל אנושי אז זה יתגלה דרכו. אבל עם אחר יכול גם לקבל את זה ממנו. כי הדבר הזה הוא משותף לכולם. כמובן, כשהוא ייקח את זה לעצמו, אז הוא יצבע אותו בצבע, העם שלקח יצבע את זה בצבע שלו. נכון. אבל העיקרון, המהות, זה מהות שקשורה לכולם. אבל מצד שני, ישנם דברים שהם לא דברים משותפים לכלל העמים, אלא זה דבר שהוא תוצאה של הטבע ושל האופי המיוחד לכל עם. אז מה שיכול לבנות עם אחד יכול להרוס עם שני. ולכן כאן אוי ואבוי אם תהיה העתקה. כי מה שיבנה את העם הקנדי יכול להרוס את העם השוויצרי. בבקשה. כן.
אבל קריאה של האנשים לדבר מסוים היא לא מגלה על זה שזה
זאת השאלה שלה חשובה.
השאלה האם הנטיות שלנו הן נטיות ישרות, הן נטיות נכונות. מי ערב לנו, וזה נראה בהמשך, מי ערב לנו שהנטיות שלנו הן נטיות שנובעות מעומק התכונה, הטבע, האישיות, הסגולה שלנו. אולי הנטיות שלנו הן נובעות כבר מהשפעות סביבתיות, חברתיות, שאנחנו סוחבים איתנו אולי כבר אלפי שנים, ואנחנו חושבים שזה הטבע שלנו. בני האדם בדור המבול חשבו שלשכב עם בעלי חיים זה חלק מהטבע. לקיים יחסי אישות עם חלק, עם בעלי חיים זה חלק מהטבע האנושי. כך חשבו? מה זה צריך לחתוך? צריך להיכנס למלחמת עולם על הדבר הזה.
נגיד אישה רוצה לשיר, אתה אומר לא לשיר כי אסור.
אישה רוצה?
נגיד לשיר, וזה אסור.
אנחנו עוד נגיע לפרטים האלה. ודאי. אני אומר יותר מזה, עזוב אישה רוצה לשיר. אני אמור לקשור את השרוכים בנעליים שאין לי כרגע, אמור לקשור בצורה מסוימת. אם אני לא קושר בצורה מסוימת, אז אני פוגע בסדר של האשן. כלומר, מנעתי הופעת שפע בעולם. אם אני מתפלל תפילת 18 ולא אומר את המילים שאנשי כנסת הגדולה תקנו ולא יודע לכוון את הכוונות שהם כיוונו, אז אני מנעתי מהעולם שפע. אנחנו עכשיו מדברים על רמות הרבה יותר מתפתחות. אבל בואו נדבר ברמה הפשוטה. אתמול היה ויכוח, שלשום היה ויכוח, מי זה הליכוד? הליכוד האמיתי. היה ויכוח. הנה דוגמה קלאסית. לא שהליכוד זה חזון חיינו. אבל אלה אומרים אנחנו הליכוד האמיתי, אלה אומרים אנחנו הליכוד האמיתי. בסדר? מישהו רצה גם להעיר משהו? כן, בבקשה.
לגבי אחת האדומות העולם, עם ישראל, אני מבין שיצאנו מצרים והתגבשנו כעם, אבל רוב העמים, העמים שהתפרקו, שרוכבו מכמה שבטים, זאת אומרת שלכל עם יש אופי מיוחד.
נדבר על זה בהמשך. אני חייב לענות לך תשובה אחת שראיתי, דבר מופלא, דרך אגב, זה נכון מדעית. נכון מדעית, מה שאני הולך להגיד עכשיו, וזה דבר שהוא באמת, כשהמדע הגיע אליו, אז זה הלם טוטלי. לכל אטום, אם יש כאן איש מדע, נא להשאיר את זה, לכל אטום יש מבנה אטומי אחר מאטום אחר. אין שני אטומים עם אותו מבנה אטומי. מישהו יודע מה אמרתי עכשיו?
כן.
כן. אפילו בגרגיר חול. אומר הרב חרלאפ, כמו שהיום אנחנו יודעים להבדיל בהבדל שבין אדם לאדם, כך לעתיד לבוא אנחנו נדע להבדיל איזה שפע אלוקי גרגיר חול א' בשפת הים מביא לעולם, ואיזה שפע אלוקי אחר גרגיר ב' בשפת הים מביא לעולם. אבל היום נראה לנו שכל גרגיר זה אותו דבר.
שאלת הגבי שלו שונה.
המבנה האטומי של החלק היותר, אפשר לומר, תמציתי של הבריאה, הוא שונה. כלומר, הסגולה והבחירה זה מגיע לרמה הזאת. לכל גרגיר, אם אפשר לומר, אני משתמש בשפה שלך, לכל גרגיר יש בחירה אחרת. ואם הגרגיר הזה מנסה להתיק את הגרגיר ההוא, אז העולם חסר. אלא מה, לנו זה יותר קל לתפוס את זה ברמה של בני אדם. דרך אגב, מה שאתה שואל, שואל הכוזרי. הכוזרי שואל באחד השלבים, מה שאתה אמרת, החבר, עם האלוה, זה שאתה הבדלת בין עמים, זה אני יכול להבין. כי רואים מנטליות, סגנון חיים, אישיות, שכל זה מבטא באמת תכונה שונה וכישרון שונה ואישיות שונה. אבל מה שאמרת, ארץ האלוה, זה שיש הבדל בין ארץ לארץ, זה קשה לי להבין. הקושיה של הכוזרי היא קושיה עמוקה. ודרך אגב, הקושיה הזאת זה הקושיה שמחלחלת בחברה הישראלית עד היום. הלוואי שביחס לקושיה הראשונה היינו עונים תשובה נכונה. יש הבדל בינם לעם. אבל נלו את שרצו שאת זה פתרנו כבר. יש הבדל בין ארץ לארץ, מה ההבדל? כך חול מפה, כך חול מארץ אחרת, תכניס למעבדה, אותו הרכב. כימי, ביולוגי, פיזיקלי וכו'. אותו הרכב. אבל זה הטעות. זו בדיוק הטעות. כן, בבקשה. רק עוד משפט אחד, סליחה, כי אני מרגיש שקצת התפזרנו. התרבות המערבית לא מקבלת שהבחירה של כל בריאה היא לפי הסגולה. כי התרבות המערבית אומרת, אין אלוהים. אז אם אין אלוהים, אז אין סגולה. אם אין סגולה, אז הכל פתוח, אז תבחר מה שאתה רוצה. אז מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה? אני הולך עד הקצה, אני הולך עד הקצה. זה שכתוב על הדולר שמאמינים באלוהים, אל תאמין. מאמינים בדולר. שאלה מה זה מאמין? זו בדיוק השאלה, מה זה מאמין? בא לכנסייה ביום ראשון, אומר, רשמנו, בגדנו, ואחרי זה עושה מה שעושה בבית הלבן. מה זה מאמין? צריך להבין, צריך להגדיר, בגלל זה אנחנו לומדים במקום אחר שהוא אחר. גיא, בבקשה, רצה לומר.
הבנתי את העניין של הסגולה, שיש את הבחירה בהתאם הסגולה. לצורך העניין ישראל ועמים, אבל יש גם דברים שותפים, נכון?
עכשיו הולכים ללמוד?
עכשיו, מה, עכשיו גם אם את הדברים המשותפים חיים כמו כולם, או שזה גם זה בהתאם הסגולה?
זה בדיוק מה שהרב אומר, שאת הדברים המשותפים, תכף אני אחזור לקריאה שכאן בפני, את הדברים המשותפים אפשר לקחת וחובה לקחת, אבל אז כשאני לוקח את הדבר המשותף, זה נצבע לפי הצבע שלי. תכף נדבר, אולי מספיק היום, על מהות וסגנון. יש דברים שהם מהותיים שייכים לכל בריאה בפני עצמה, או לכל עם בפני עצמו. יש דברים שמהותית הם שייכים, נגיד, לכלל המין האנושי. אבל הלבוש, הסגנון שזה יתגלה, זה סגנון שונה.
אז מה הכוונה בלהיות אור לגויים, גם ככה...
נגיע לזה, זה דרכי רפואה, הנה, הגענו לקו פרשת המים. הנה, זה, אנחנו מתחילים להתקרב לקו פרשת המים. תראה, אני רק רוצה להקדים את הדברים כדי שהדברים יהיו קצת יותר ברורים. כן, נדב.
יש לי שאלה כללית. בעיקרון, כל הזמן מדברים פה על ההפרדות האלה.
על?
ההפרדות בין מין למין, בין עם לעם, לארץ לארץ. ההפרדה הזאת היא רק מצידנו.
במציאות.
במציאות, זאת אומרת, מצד האחדות האלוקית, הכל הוא באמת אחד.
זה דיברנו אתמול. מצד המקור האלוקי, הכל אחד. השם אחד. מצד המציאות, שמו, הגילוי שלו במציאות, לא אחד. לעתיד לבוא שמו יהיה אחד, וזה יגלה שהשם אחד הוא שמו אחד.
אז ההפרדה הזאת לא מונעת את האחדות הזאת?
לא, הפוך, הפוך. הרב כותב באורות הקודש, שאלה חשובה, הרב כותב באורות הקודש בכמה מקומות, שהשקר הגדול של התרבות, אחד השקרים, שהיא מנסה להכליל את הכל ולעשות את כולם זהים או לפחות דומים. והיא לא מבינה שנכון שנקודת המוצא היא אחת. השם ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא. אבל האחד הזה מתגלה בזוויות שונות. ולכן נקודת המוצא היא הכללה, הכוללות הזאת שאתה מדבר עליה. הביטוי שלה במציאות זה הפרדה, והתוצאה של ההפרדה במציאות זה שכל חלק יהיה משהו, ובסוף נגיע אל ההכללה השלמה. הכללה, הפרדה, הכללה. זה הסדר. כלומר, אני נפגש עם המציאות, כמו שדיברנו אתמול, דרך ההפרדה. דרך ההפרדה. אבל מקור המציאות הוא הכללה. הדרך שלי להגיע אל ההכללה המקורית הזאת בסוף, זה לזהות את ההכללה התמציתית של הכל, שכוללת את ההפרדה בין החלקים. יש לי 1,000 חלקים בפאזל, אבל כל חלק הוא בפני עצמו, אבל כולם מרכיבים פאזל אחד. בסדר? כן. אתה שואל איפה גבולות, האם לדג במים יש בחירה חופשית? זאת השאלה.
אם אני צריך גם
לפעול לפרט,
בסגולה לגלות את האני שלי בפנים העם ישראל, זה הבעיה.
אז בשביל זה אנחנו לומדים את זה. אנחנו רוצים לברר סוגיות יסוד והבנת היחס הזה, כמו שאתה שואל בדיוק. חשבתי שאתה שואל שאלה אחרת, האם לכל בריאה שקבע חוברה יש בחירה חופשית? התשובה היא לא. למשל, בואו ניתן דוגמה. הראשון שכפר, אני אומר את זה בעדינות, הראשון שכפר ביחס הנכון של מסגולה לבחירה היה? מי היה? אני מופתע. אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אתה נמצא בגן עדן, לא נסביר כרגע מה זה גן עדן. אתה יכול לאכול מכל עץ הגן, לא נסביר מה זה כל עץ הגן. אתה יכול לאכול חוץ מכל העצים חוץ מעץ הדעת טוב ורע. כרגע נסביר שכאילו זה עצים וכאילו זה רק חוץ מטוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. מה עשה אדם הראשון? כלומר, הסגולה שלך הייתה כל העצים חוץ מעץ הדעת. מה עשה אדם הראשון? פרץ את הסגולה. בחר במקום שבו אסור לו לבחור. ומזה התגלגל למציאות. מה? שאלה פילוסופית חשובה, איך אתה יכול לבחור במשהו לא אתה? אבל זה נושא אחר, קצת התפזרנו. אתה שואל שאלה, אני חוזר, אם הבנתי. איך אדם יכול לבחור את מה שהוא לא? אתה יכול לבחור לנסות לקפוץ מהגג ולעוף? כן או לא? כן. אפשר? אתה יכול לבחור לקפוץ לאש? באופן תיאורטי. יש כאן מדורה באמצע החדר, אתה יכול לבחור לקפוץ? כן. אבל מה זה דוחה אותך? זה מאוס בעיניך. נכון. אומר הנפש החיים, זה בדיוק היה מצב של אדם הראשון. אז אם ככה, אם זה היה מאוס בעיניו, אז למה הוא בחר בזה? אבל זה סוגיות שלמות, אנחנו לכן נכנסים למקום אחר.
כן.
אני עונה לך, אני עונה לך, יותר קל, אני מנסה לעשות איזשהו סדר, יותר קל להבחין בהבדל שבין חמשת המדרגות, כלומר נגיד בין צומח לחי, כי אני רואה, זה פרח השושנה וזה כלב, יותר קל להבחין בין בעל חיים לבין אדם, יותר קל להבחין בין אדם לאדם, יותר קשה להבחין בין עם לעם, יותר קשה להבחין בין ארץ לארץ. לעניות דעתי, זו אחת הסיבות שהרב קוק, כשסודר ספר אורות, ספר אורות מתחיל בבירור ארץ ישראל ולא בירור עם ישראל. כי החלוקה הזאת של הסגולה והבחירה בין הארצות היא יותר מסובכת להבנה, יותר קשה להבנה מאשר ההבנה של ההבדלה בין עמים. וההבדלה בין עמים היא יותר מסובכת מאשר ההבדלה בין פרט לפרט. יותר קל לי להבין את ההבדל בינינו. יותר קשה לי להבין את ההבדל בין הקנדים לשוויצרים. ויותר קשה להבין את ההבדל בין ארץ קנדה לארץ שוויץ. אתה צודק, זה מדרגות מדרגות. הרב נוגע בזה קצת בחזון הצמחונות, הרב מדבר על זה, על הסוגיה הזאת. כלומר, יש מדרגות שונות של הבדלה, שככל שאתה יותר מתקרב, אם אפשר לומר, לנקודת המוקד של ההבדלה, שם ההבדלה יותר קשה לך. המבדיל בין אור לחושך, מישראל עמים, בינו משהו שאתם המעשה. אומר הרב חרלה בהגדה של פסח, יסוד כל ההבדלות, זה המבדיל בין ישראל לעמים. אשר בחר בנו מכל העמים. זהו. להבדיל בין אור לחושך, גם ילד בן שנתיים יודע. להבדיל בין יום חול לשבת, אדם שהוא מקיים מצוות השבת, נגיד איזה ברמה הטכנית, יודע להבדיל. פה אני נוסע לים, פה לא נוסע לים. אדם שחי את החיים הרוחניים של השבת, הוא יודע להבדיל ברמה יותר עמוקה. פה זה נשמה יתרה, פה זה לא נשמה יתרה. לא כל אדם יודע להבדיל את זה. אתה צודק בשאלה. כן, נהיה. נדבר על זה.
איזה מהות יש להם?
להבדיל, גם חתולים נעלמים על במת ההיסטוריה. להבדיל.
כמין?
להבדיל, סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה, אז גם אתה ואני נעלם בסוף ההיסטוריה שלנו. נהיה חיים בריאים ארוכים עד 120 שנה. כפרט. סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה. ברור. יש הבדל בין עם ישראל, או יש הבדל בין עם... יש הבדל בין המהות של הדבר לבין ההתגלות שלה בהיסטוריה. עכשיו, יש עמים, או בריאות, יותר נכון, שהתפקיד שלהם הוא מאוד מסוים. הוא מאוד מסוים במהות, הוא מאוד מסוים בזמן, הוא מאוד מסוים במקום. יש עם אחד שהוא עם הנצח. זה ההבדל בינינו לבין אומות העולם. עכשיו הגענו לקטסטרופה. מה קורה כשהעם של נצח מנסה להעתיק תרבויות של זמן? זה הנושא, זה בדיוק הנושא. בבקשה, כן. רק רגע, היות והסתובבתי אליו, אני כבר חוזר אליך, דוד, בסדר? שנייה. חוץ מזה אנחנו ימניים, מה תשכח? סגולה זה לא מיסטיקה.
לא, זה לכל העם יש את הסגולה.
נדבר על זה, נדבר, בבניין אמונה נעסוק בסוגיה הזאת בצורה עמוקה ומסודרת. מה זה הסגולה הזאת? ועל איזה סגולה מדובר?
מה זה סגולה?
מה זה סגולה? סגולה זה טבע. לך יש טבע ואופי? אתה מכיר את עצמך קצת, נכון? אחרי 30 ומשהו שנה. אז אתה מזהה כמה תכונות שלך, נגיד ככה. הבחור יושב על עדך, בדרך יש לו תכונות אחרות.
אפשר להגיד שסגולה זה תפקיד.
לא אפשר להגיד, חובה להגיד. סגולה זה תפקיד. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הערה חשובה מאוד, יישר כוח. הקדוש ברוך הוא ברא תכונות שונות, כי יש תפקידים שונים. לכן, דרך אגב, פתרנו כאן עוד קושייה. לכן זה לא גזענות. עם ישראל ואומות העולם זה לא גזענות. זה תפקיד. הנה, אתם רואים מה קורה למזגן שהוא לא עובד. המזגן הזה לא ממלא את הסגולה שלו. ולכן אנחנו פה מתבשלים כבר יומיים. וזה לא מצחיק דרך אגב. צריך לפתור את זה. אנחנו נפתור את זה בזאת השם. שאלה חשובה, זה יבריח אותנו לפינה. מה התפקיד של עם שהקיום היחידי שלו זה לא להיות קיים? לא להיות קיים בעולם הזה. קרי המלאק. איך יכול להיות שאלוהים ברא עם שהמטרה שלו זה לא להיות? ואנחנו צריכים לעזור לו להיות, כלומר להרוג אותו. ורק אז הוא יהיה באמת משהו מסוגל להיות. כי בעולם הזה הוא לא יכול להיות. שאלה חשובה, אבל זה נושא אחר. דוד, כן.
זה מתחיל מהאוכל?
הנה, עכשיו הגענו אולי לסוגיה של כל הסוגיית הטבעונות, הצמחונות. בקיצור, לגלות את הטבע כפי הטבע. אנחנו תמיד אומרים פה במכון מיר, מה זה לחזור בתשובה? זה פשוט להיות נורמלי. זה פשוט להיות אתה. זה פשוט להיות טבעי. מה זה חינוך? לחנך זה לא להלביש איזושהי תבנית שאתה רוצה על המתחנך. לחנך זה להוציא מהמתחנך את הטבע שלו. לעזור לו להיות הוא. זהו. אתה צודק 100%. אז אם אני למשל, סתם דוגמה, אם אני למשל לוקח את העת הזה, שהטבע הפיזיקלי שקבע חוברה אותו זה חוק הכובד, קרי, נא להסתכל לפה. אני רואה ששם לא מסתכלים לפה. השכנים שלך לא מסתכלים. נא להסתכל לפה. שלום. אם חוק הכובד זה החוק הזה, הנה, חוק, בוא נעשה עוד פעם. עוד פעם. אני יכול עד מחר לשבת פה, זה ככה יהיה כנראה. כן? אז אני לא יכול עכשיו לצפות שכשאני אחזיק את העת ויעזוב אותו, הוא פתאום יטוס למעלה. זה לא יקרה. המציאות הזאת נקראת נס. ואין סומכים על נס. כי זה לא הטבע. אסור לסמוך על הנס. פגשנו ניסים בעולם. נכון, זה שבירת הטבע. מתי הם נבראו? סוגיה שלמה. אבל אסור לאדם לסמוך על הנס. זה גם סוגיה שלמה. כן.
כמו שיש את הסגוליות בין ישראל לעם, נכון, יש גם את ארץ ישראל, זה לא מעניין שהיא רק לעם ישראל.
זה לא רק מה שאתה אמרת. מה שאתה אמרת זה התוצאה. ארץ ישראל מיועדת לעם ישראל, זה כמו מזכיר לי קצת שהקיוסק כאן בצומת הוא מיועד רק לפלוני אלמוני. זה מזכיר לי קצת המנגינה הזאת. אבל זה נכון, אבל זה לא רק זה. זה התוצאה.
כן, אבל מסתבר לי שכמו שכתוב בתורה,
או, איזה שאלה יפה. איך יכול להיות, נגיע לזה בהמשך, כשנדבר בבינה נמונה על ארץ ישראל, נדבר על זה. איך יכול להיות, ונה לא להתכחש לזה, ונדבר על זה בעריכות וביסודיות, איך יכול להיות שארץ ישראל היא לא, אני אגיד אולי אחרת, הראשונים שישבו בארץ ישראל הם לא עם ישראל. ואכן ארץ ישראל נקראת בתורה, ארץ כנען. איך יכול להיות דבר כזה?
זה מה שרשי אומר בדיוק.
מה הוא אומר ש... לא, אבל צריך להבין מה רש"י אומר. אבל איך יכול להיות? אבל צריך להבין את זה, מה זה אומר? כלומר, השיטה הזאת שאומרת, שמתווכחת עם הערבים היושבים פה, מי היה פה ראשון? זה חוסר הבנה אלמנטרי, מה היחס שלנו לארץ ישראל? עכשיו מחפשים ממצאים ארכיאולוגיים, מי היו פה ראשון? מי היו פה ראשונים? אנחנו היינו פה לפני מלחמת ששת הימים, אנחנו היינו פה בימי אברהם אבינו. זה בכלל הדיון? מה, יש כאן איזה ויכוח מי עשה את הצעדים הראשונים על הארץ הזאת? תבדקו בפסוקים, פשוט פסוקים בכמה מקומות. כשאברהם אבינו בא לארץ ישראל, שרבח הוא אומר לו, לך לך, הוא אומר לו מפורש. אתה יודע לאן אתה הולך? לארץ שנקראת ארץ כנען. הראיה שהכנענים היו פה לפנינו. והם באמת היו פה לפנינו. ולכן הסיבה שהארץ הזאת שייכת לנו, זה לא שאנחנו היינו פה ראשונים. טוב, צריך להבין מה אנחנו אומרים פה, צריך להבין. דרך אגב, זה שורש הוויכוח עם הערבים. יש כאלה שגם נקראים אנשים עם השקפת עולם דתית, שמתחילים להתנצח על ההיסטוריה. מי היה פה ראשון? אלה מדברים על 67, ואלה מדברים על 48, ואלה מדברים על 1800, ואלה מדברים על וכו'. אז זה בכלל לא הנקודה, זה בכלל לא העניין. זה הטעות. טוב, הייתי רוצה ברשותכם, עמיחי, כן.
האם הדבר הזה בכלל אפשרי? זאת אומרת, הדברים המשותפים שיש בעמים עכשיו, שאפשר כאילו לקחת אותם, הם...
לא רק אפשר, צריך לקחת אותם.
הם בכל כך הרבה מלבושים של תרבויות שונות ועבודה זרה וכולי, האם זה בכלל אפשרי היום?
שאלה נפלאה, וזה בדיוק מה שאנחנו נעסוק פה. כל הממרות האלה בגמרא, בדרכי המורי, עוסקת בדיוק בכל מיני צדדים שונים של הלבושים האלה. כלומר, לבושים מעשיים להשקפות עולם שהם על גבול עבודה זרה או עבודה זרה ממש, שמהם אנחנו צריכים להיזהר, ודרך אגב, הגמרא נוקטת גם בין השורות, דברים שאין מהם עבודה זרה. ודאי. והגמרא נוקטת גם במהלך הסוגיה דברים שאין בהם דרכי המורי ועבודה זרה. ואותם לא רק אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לקחת. האם אני צריך לרכב על חמור? ולא לנסוע בפז'ו. כי זה המצאה של אומות העולם. האם את המיקרופון הזה המציא גוי? פולני. אז אולי אסור להשתמש בזה? כי האישיות הפולנית שלו יצאה אל הפועל דרך המיקרופון. לא, זאת שאלה, זה לא מצריך בכלל. מה? זה מקיף את כל החיים, כמו
שאמרנו. אם המלך ממציא משהו שאתה חייב לקחת.
שאלה, אז זה מה אנחנו נראה, זה מה שנדבר. זה מה שנדבר. זה סוגיה שלמה, אנחנו נדבר על זה. אני רוצה רק ברשותכם כדי לסגור את התחלת, לקרוא שוב את הפתיחה על הדברים, רק את הפתיחה ונעצור בזה. ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. עכשיו בואו נחזור לדברים של הרב. יש שני צדדים או שני סוגי יחס בהבדל שבין עמים. דרך אחת, אני קורא רק חלק מהדברים, דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו. כל עם יש דברים מסוימים שהם דברים או תכונות, כישרונות, אופי שהם הוא מסוגל אליו, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אם אפשר לומר, זה הצלם אלוקים המייחד אותו כעם פלוני אלמוני. ולכן, אותן הסגולות, אותן הכישרונות, אותו האופי, אותה התכונה, אותה הסגולה, אותו הטבע, זה יוצא לפועל בדעות שלו, זה יוצא לפועל במעשים שלו, בנימוסים שלו, במאכלים שלו, בסגנון המוזיקה שהוא שומע או שהוא מייצר, בקבוצת הכדורגל שלו. זה יוצא לפועל בכל התחומים. שעושות רושם, אותן הנטיות, אותו האופי האלוקי המיוחד הזה, בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסה ודעותיו. כלומר, הדעות שלו וההתנהגות שלו היא תוצאה, היא לא סיבה, היא תוצאה של הצלם האלוקי המייחד אותו. על כן, ויש מה שבתכונת עם זה ואינו כלל בעם אחר, רק בעם אחד. על כן נמצא לפעמים דברים שהם מועילים ומרבים להטיב בעם אחד, ואם יוקחו אצל עם אחר, רבו כלכלה והריסה. אנחנו נחזור להמשך, אני רוצה לראות את החלק, זה אפשרות אחת, זה צד אחד. צד שני, 126 בקטע השני, אמנם נמצאים גם כן דברים רבים, שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת אצל כל עם והעם, נכון שכל עם יכול לגלות את זה, מכל מקום, אין זה בא מכוח התכונה המיוחדת של העם בעיקרו של דבר. הדבר במהותו, בתוכנו, הוא לא קשור דווקא לטבע ולתכונה ולכישרון ולסגולה של העם הספציפי הזה. אלא שזה העם זכה מסיבות כאלה ואחרות, כרגע נעזוב מהם הסיבות, על פי איזה סיבות לגלות באיזה מקצוע את הצד האנושי הכללי שבו. כלומר, יש כאן צד אנושי כללי ששייך לכל העמים, והעם הספציפי הזה זכה שהצד האנושי הכללי יופיע דרכו. אבל זה מופיע דרכו, זה לא בגלל שזה הטבע שלו. יש בזה, זה הצד של המכנה המשותף בין כל האנושות, בין כל העמים. ולכן, גם עמים אחרים יכולים וצריכים לקחת את הצד הזה. כשהם יקחו את הצד הזה, שאותו עם גילה, הם יצביעו אותו בצבע שלו. בצבע שלם שלקח. אבל זה הצורך וזאת הנטייה, היא באמת כללית. כללית כלומר כלל אנושית, אם דובר פה על יחסי אנושות, עמים. אלא שלפעמים היא מתגלה בכל עם בצורה מיוחדת לו. אבל מכל מקום, כיוון שהצורך הוא כללי, והסיבה שגילתה את ההופעה היא אנושית מקפת, כלומר אנושית שמקיפה את כל בני אדם, אין לזקוף אותה על חשבון אותו עם, ולכן הרי היא שווה לכל העמים. ולכן, עד אשר צריכים כל העמים בזה, לקבל את דבריהם זה מזה ולהשאיר את אוצרותיהם כל אחד מראשו הרוחני והמעשי של חברו. נעצור פה כי ננסה לעמוד בזמנים. בסדר רבותיי? יישר כוח. מי שרוצה לקחת את זה אליו יכול.